הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה, הקצה, KZ Radio, נקודה.net.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So yeah, that's
you
the
are
voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi better.
שלום לכם ובוקר טוב. היום יום רביעי, 9:00 בבוקר. שידור חי מבית האוזן השלישית, רדיו הקצה. לי קוראים יאיר רווה, התוכנית היא סינמסקופ ברדיו הקצה. זו תוכנית מספר 420, היום 20 במרץ. 2024, איזה מגניב אם זה היה היום 20 באפריל ותוכנית 420, אבל לא יצא. 20 במרץ 2024, יוד אדר בית תשפי דלד. תראו ככה, הצצה ללוח השנה, רק אני אזכיר, מחר תענית אסתר ביום ראשון פורים, ביום שני שושן פורים. התוכנית לא תתייחס לאלה, אבל זה קורה, כלומר אם אתם רוצים תוכניות פורימיות, אז צריך לחפש בצורה קצת יותר אקטיבית. תוכנית רגילה לחלוטין שאפשר לשמוע בשבוע הפורים. הרי התוכנית הזאת היא פורימית בכל יום, לא? בכל שבוע. את סימסקו ברדיו קצה עושים בן אש, עומר סנש, יובל רוזין, מלכה פינקלשטיין, אורי זר אביב, ליבי רן, מני ארנון, ניצן לחומזון, ראובן ברדך, דבר מנחם, גל זילברמן, עדי נוי, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, אסף קפלן, נילי חנקין. תודה לכל מי שעוסק במלאכה פה להביא את התכנים של רדיו הקצה אליכם באתר kzradio.net, בדף הפייסבוק, בצד הטכני, כדי שישמעו את מה שעושים פה באמת הרבה מאוד אנשים, כדי שתשמעו את זה באתר או באפליקציה או בפייסבוק או ברשתות החברתיות. תודה לכולם, תודה לכם שאתם מאזינים, תודה לכואמי. ותודה לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו קצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות במיוחד עבורכם, אז הנה התוכנית הזאת מטעם הסינמטק. שימו לב, תגובה מהירה נדרשת מכם, כי זה משהו שקורה הערב, הערב ב8:30 במסגרת המועדון לבעלי עצבים חזקים, ואני מדגיש פה לבעלי עצבים חזקים, יוקרן הסרט קליגולה, אולי הסרט הכי שנוי במחלוקת במאה ה-20, והוא מגיע לסינמטק בגרסה אולטימטיבית מהקרנת הבכורה בפסטיבל כאן השנה, יצירת פולחן שערורייתית, דקדנטית ואירוטית, אני הייתי אומר פורנוגרפית ממש, אודות כוחו המשחית של השלטון. הסרט נערך כולו מחדש, כולל מספר סי של סצנות שטרם נראו, והוא מספק 40 שנה אחרי שהופץ הראשונה הזדמנות לראות את הסרט מזווית חדשה לגמרי. טינטו ברס הוא הבמאי, הפקה של בוב גוצ'ון, אם אני זוכר נכון. וזה קורה הערב ב8:30, ואם עוד אין לכם כרטיסים, אז הנה, אתם מקבלים עכשיו הזדמנות, אם אין לכם מינוי לסינמטק, לקנות כרטיסים ב-15 שקלים בלבד, אם תזינו את קוד ההטבה KZ24 באתר הסינמטק, KZ24 באותיות קטנות, וקליגולה 3 שעות של סקס ואלימות, ב-15 שקלים בלבד, דיל בלתי רגיל. 15 שקלים, KZ24 הערב. בשישי ב-10 הוקרן לסרט של טים ברטון ביטלג'וס במסגרת אפטר שישי. אדם מובר ברע עם זוג אמריקאי בורגני למאדרין, הקונה לעצמו בית מידות ומתכנן להשתגע בו. לא רע מזל, השניים מקפחים את חייהם בתאונת דרכים ומוצאים את עצמם לחודים בסבך בירוקרטי שאינו מאפשר להם להגיע לגן עדן. קומדיה מצחיקה נורא, קומדיה שחורה, מובימת בכישרון מהמם, תוך שימוש בפעלולים מיוחדים, מיושנים, המשווים לסרט מראה מיוחד ונוסטלגי, וזה גם הכנה טובה, כי יהיה ביטלג'וס 2 בהמשך השנה הזאת. בשבת בשש הוקרן הסרט הגול הבא מנצח, קומדת ספורט שנונה ואירונית מבית היוצר של הבמאי הנפלא טייקה וויטיטי, שבאים את מה שקורה בצללים, וג'וג'ו רביט. סיפורה של נבחרת סמואה אמריקאית בכדורגל, שספגה את ההפסד הגרוע ביותר בתולדות המונדיאל, כשהסידה לאוסטרליה 31-0 בשנת 2001, כאשר מונדיאל 2014 מתקרב, הנבחרת מגייסת את המאמן חסר המזל, כדי לעזור לשנות את גורלם. סיפור אמיתי ומצחיק, והגול הבא מנצח. פרטים נוספים וכרטיסים באתר של סינמטק תל אביב, cinema.coil, ועוד הרבה סרטים נוספים שיש שם. השבוע בסינמטי. טוב, תודה רבה לסינמטק, תודה רבה לכם שאתם מאזינים. תחזית מזג האוויר, אנחנו באמצע מרץ ורגע לפני פורים, אז ברור שהתחזית היא שיהיה גשם ויהיה שמש. את התחזית הזאת כתבו בדיוק לפני 40 שנה חברי להקת מדנס, וזה מדהים, 40 שנה, התחזית הזאת מתאימה בול. ארבעים שנה ל-Keep Moving, האלבום שלהם, והסינגל הזה, The Sun and the Rain. It's raining again. I'm hearing it pitter, pitter down. It's wet in the street. Reflecting the lights and splashing feet. Nowhere to go. And nothing I have to do. My troubles running down, disappearing to the silent sound. Just walking along, my clothes are sucked right through to the skin. I haven't a doubt that this is what life is all about. The sun and the rain, scraps of brain washing down the drain. I feel the rain falling on my face. Say there is no better place than standing up in the falling down. In so much rain I could almost drown.
סינמסקופ.
עם יאיר רווה. מדנס, the sun and the rain. בשבוע שעבר דיברתי פה על, בקצרה על דוגמן, הסרט החדש של לוק בסון, וכן, הזכרתי ג'וקר וכן הלאה, אבל אחרי שדיברתי על זה פה, ראיתי את הפרק השני של, של הצבי, הסדרה החדשה של כאן 11 ש, שיצרה קרן מרגלית, על אליעזר בן יהודה ו, ותחיית השפה העברית וה, והעיתון שהוא, שהוא כותב, ומלחמתו בצנזורה, ובשני הסרטים האלה, כלומר באותו שבוע, פשוט באותם יומיים, בשתי יצירות שונות, שמעתי את אותו שיר בדיוק מתנגן. ונשאלת השאלה למה זה, ואת השאלה הזאת ננסה לחקור עוד רגע. כמובן שמדובר בצירוף מקרים, אבל לא אכלתי להתעלם מצירוף המקרים הזה של שתי יצירות, אחת מצרפת שצולמה בארצות הברית, והשנייה יצירה ישראלית שתיים משתמשות באותו שיר, בקונטקסט אחר לחלוטין. אז למה זה מופיע בדוגמן? על זה אמר לוק בסון בראיונות איתו, הוא תוך כדי עבודה על הסרט, הוא ישב במכונית, והשיר הזה פתאום מתנגן ברדיו, ואומר בגלל שהוא קולו שקוע בתוך הסרט, כל דבר שהוא שומע איך שהוא משפיע עליו, אז הוא שומע את השורה Everybody wants to use you, everybody wants to abuse you, וזה מאוד התחבר לו לדמות, לגיבור של הסרט שלו, ומיד רצה את, את השיר הזה לפסקול, ובכלל נראה שתקציב הפסקול של דוגמן היה עשיר למדי, יש שם גם את ריתמיקס בגרסה המקורית, וגם מיילס דייביס, יש שם ועוד לא מעט שירים שקנו את הזכויות שלהם. אבל השאלה מה הסרט השיר הזה עושה בהצבי, סדרה ישראלית שמתרחשת בסוף המאה ה-19 בירושלים. עכשיו פה אני צריך להגיד, אין לי תשובה. אני אנסה להמציא עוד רגע תשובה, אבל אין לי תשובה. אבל יש משהו, מנהג חדש בשנים האחרונות בתקשורת האמריקאית, שבה כשיש סדרה מדוברת, נגיד יורשים, או, אני חושב שזה הגיע אחרי, בימים שאחרי הסופרנו זה התחיל, שהתחילו להפוך את הסדרות השבועיות לאטרקציות בפני עצמם, לאטרקציות חדשותיות של, אתם לא תאמינו מה קרה בפרק החדש של שובר שורות או וכן הלאה. כל מיני טוויסטים ומי נהרג וכן הלאה. ויש, נוצר מנהג שבו אחרי שמשודר פרק, או אחרי שמקרינים פרק מסוים לתקשורת, יש ג'אנקט טלפוני או ג'אנקט וירטואלי עם יוצרי הפרק, יוצרי הסדרה, עם התקשורת, והם עונים לשאלות על למה הדמות הזאת נהרגה בפרק הזה, ולמה הטוויסט הזה וכל זה, ויש ממש כזה סוג של מסיבת עיתונאים סביב הפרקים. עכשיו, אם אתם אוהבים את הסדרות, אז הרגעים האלה הם חמודים מאוד, לקרוא קצת על היצירה ולמה החליטו לעשות את מה שעשו, זה לא משהו שעשו בעבר, אבל ראינו כאילו להשאיר את הסדרות בדיבור ובתקשורת וככותרות עיתונים. כלומר, מותה של דמות בסדרה זו ידיעה ששווה כותרת ודיווח ומסיבת עיתונאים. זו המשמעות. בישראל אין את המנהג הזה עדיין, והייתי מנהיג אותו. בייחוד באמת בסדרות שלא עולות בבת אחת בבינג', אלא בסדרות שיש סביבם איזשהו סוג של דיבור, או שרוצים לייצר סביבם איזשהו סוג של דיבור, ולאפשר לכתבים לשאול שאלות, לפעמים שאלות בוקיות, כמו למה בעצם התכוונת כששמת את השיר Sweet Dreams של יוריתמיקס מינואר 1983, לפני 41 שנה, בסוף הפרק השני בעצבי שמתרחש בסוף המאה ה-19 בירושלים. כלומר, יש פה אקט מאוד מאוד ברור של אנכרוניזם, של איזשהו סוג של אמירה חוץ עלילתית, ששמה פסקול שלא קשור לתקופתו בתוך הסרט. וזה הרגע שאומר דרשני, ואני פה בשביל לדרשניכם. כלומר, הפרק מבקש את זה. אני אגיד דבר אחד, שזה שזה מגיע בסוף הפרק השני, ולא היה לזה, ככל ששמתי לב נוכחות בפרק הראשון, זה טיפונת הפריע לי, כי אומר, כי אם זו שפה של הסדרה, אז הייתי מצפה שזו תהיה שפה של הסדרה מההתחלה, ולא רק כעבור כשעתיים של סדרה. כלומר, התחושה היא שפתאום הסדרה שינתה כיוון, ושינתה שפה, ושינתה משהו בתחביר ובדקדוק שלה. מצד שזה מעניין, כי זה אומר לאן זה ילך הלאה. במידה רבה זה אומר שהסדרה הופכת קצת להיות, ושוב, אנחנו, אתמול שודרה פרק שלישי, לא ראיתי, אני רואה את הפרקים האלה בדילי, אז יכול להיות שאני הייתי כבר צריך לדבר איתכם פה כבר על הפרק השלישי של עצבי, אבל אני מתנצל, אני היום מדבר על הפרק השני משבוע שעבר, ושכחתי שאתמול היה פרק נוסף שאולי מסביר עוד יותר את השפה הקולנועית טלוויזיונית של יוצרי הסדרה בקונטקסט הזה. אבל זה מרתק בעיניי, כי זה הופך את הסדרה לקצת לסדרה של מסע בזמן. וזה אומר שהנוכחות של יוצרי הסדרה, יוצרת הסדרה במקרה הזה, מבקשת להיות נוכחת בעלילה. כלומר, אנחנו לא רואים סרט תעודי, אנחנו לא רואים, גם כותרות הפתיחה מדברות על זה, שזה העלילות מבוססות על ידיעות שנלקטו מארכיון של העיתון הצבי בסוף המאה ה-19, העיתון שהוציא אליעזר בן יהודה לאור, אבל הדמויות עצמם הן לא דמויות אמיתיות ולא עלילות שקרו באמת. כלומר, יש פה בדיון שמורבב עם משהו שהוא מבוסס תחקיר ומציאות. ואז יש לנו פה את התוספת של הדבר הזה, שיש לנו עבר שמורבב עם העתיד של העבר. כלומר, זה עדיין העבר שלנו, כי זה שיר מלפני 40 שנה, אבל זה העתיד המאוד רחוק של הדמויות. אנחנו רואים את זה בשנים האחרונות יותר ויותר קורה בקולנוע. אני תוהה האם קרן מרגלית ראתה את הסרט קורסאז' למשל, כשהיא, לפני שהיא בימה את הפרק הזה, או שהיא ומרי קרויצר שיצרה את קורסאז' באו מאיזושהי תפיסת עולם דומה, שהולכת ונהיית אופנתית בשנים האחרונות, לעשות סרטים תקופתיים שיש בהם רגל נטועה מאוד בהווה. כלומר, איזשהו מבט שברור שבו אנשים מההווה מספרים סיפור מהעבר. כלומר, שאנשים מהעתיד של העלילה מספרים את הסיפור שלהם, ולכן הם יכולים להתערב בדבר הזה. כלומר, אנחנו מרגישים את היד, כלומר, את היד של היוצר, של הבורא, של האל מהמכונה, ניגש מעל הדמויות ומשחק בהן ואומר להם, אתם עוד לא. כלומר, המשפט הזה של מרטי מקפליי בחזרה לעתיד, אתם לא מכירים את זה, אבל הילדים שלכם יאהבו את זה נורא. אז כאילו איזשהו סוג של מבט שבו האלים של היצירה משחקים עם הדמויות ואומרים, אתם לא מכירים את השיר הזה, יכול להיות שהוא מתנגן לכם כבר בראש, אבל הילדים של הנכדים שלכם והנינים שלכם מאוד יאהבו אותו. וזה מקום להכניס סאבטקסט ורגש, ואיזשהו סוג של משהו ש... איזשהו סוג של אמירה מתוך התת מודע של הדמויות, שהדמויות כאמור עדיין לא מודעות להם, או הדמויות האחרות, או האנשים בסביבה, אבל אנחנו הצופים אמורים כן להיות מודעים לזה. וזה בעיקר מראה על איזשהו סוג של יכולת שעשוע, סדרה שלא לוקחת את עצמה מאוד מאוד ברצינות, ושמרשה לעצמה לעשות את השפגת הזה בין תקופות, ומבקשת, אני מניח, מרגע זה, מאיתנו, לעשות את קפיצת הזמן הזאת. אליצ'ה רורווכר בלזרו השמח עשתה דבר דומה, של דמות מהעבר שפתאום כזה נוחתת אל ההווה, אל העתיד שלה. כלומר, זה מסקרן אותי, כי זה גורם לחשוב, האם הצבי תישאר סדרה תקופתית, או שיהיה פה איזשהו מהלך שיביא אותה יותר ויותר אל ההווה שלנו, או לפחות את המבט הכפול הזה של דמויות מהעבר, אבל נקודת המבט שלנו היא מההווה. אז הפתיע אותי, זה סקרן אותי, זה קצת בא לי מ-out of nowhere, ואני מודה שאם לא הייתי רואה דוגמן בדיוק באותו שבוע ושומעת בדיוק את אותו שיר, גם שם, לכל שלא הייתי נהיה מודע לכל הצד המת הטקסטואלי האפשרי שיש בדבר הזה, אבל זה החלטה אמיצה לעשות כזה דבר, ואני רוצה לראות, סקרן לראות איך זה ימשיך הלאה מפה. בינתיים סדרה שאני מאוד אוהב, כי סדרה שעוסקת בשפה, ואני מתענג על המסע ומתן הלשוני שהדמויות מנהלות ביניהם, בזה שהן מנסות למצוא דרך מודרנית לדבר עברית. זה נפלא בעיניי. סרט נוסף שמוצג עכשיו בנטפליקס, שאני כזה רק חצי ממליץ עליו, סרט שנקרא ספייסמן, בעברית קראו לו בנטפליקס, אם יש לכם תפריט בעברית, בחלל שבפנים, נדמה לי, משהו עם בחלל. סרט שביים יוהן רנק, במאי שוודי שעובד בשנים האחרונות באמריקה, במאי טלוויזיה, זה הסרט הקולנוע הראשון שלו, ולפני זה הוא עשה את צ'רנוביל, את המיני סדרה שהייתה מעולה בעיניי. אני לא לעתים קרובות רואה סדרה מההתחלה ועד הסוף, צ'רנוביל הייתה נפלאה. ממש ממש אהבתי אותה, ומאוד אהבתי את הכתיבה שלה, ומאוד אהבתי את הבימוי שלה. הכתיבה של קרייג מייזין, והבימוי של יוהן רנק. וכשמתברר שיוהן רנק עושה סרט, אז מאוד רציתי לראות אותו. מה שמעניין לשים לב, זה שבין צ'רנוביל ובין הסדרה, ובין הסרט ספייסמן, הוא קיבל את ההצעה לביים את המופע הווירטואלי של אבא וויאג', כאילו, נהיה בכיר במאי שוודיה בעולם, אז פנו אליו, אבל אז הוא קיבל את ההזדמנות לעשות סרט בחלל עם אדם סנדלר, והעדיף ללכת לעשות עם זה, ולדעתי עשה טעות היסטרית, אבל לא משנה. ספייסמן מבוסס על ספר שנקרא הקוסמונאוט מבוהימיה, על קוסמונאוט צ'כי, שוב, קצת כמו צ'רנוביל, זה משהו שנראה שנעשה מאוד בעבר, אבל זה סרט עתידני. הקוסמונאוט, אין קוסמונאוטים, אין את הגוש הסובייטי יותר, אבל זה מין מראה ולוק של, של העבר, אבל סיפור שיש בו משהו עתידני. ו... ואדם סנדלר יוצא למסע בחלל, לבד, ושם הוא מתחיל להתערער, יש לנו עכשיו יותר ויותר סרטים כאלה, שקצת נראים כמו, גם בסרט הזה, לא מעט ציטוטים של סולאריס, משהו בחלל גורם לאנשים לאבד את... את שפיותם, יש לנו את קונסטליישן באפל טיווי, יש את סיגנל גם בנטפליקס, ועכשיו את, את, היה את לוסי אין דה סקאי, הסרטים נטלי פורטמן לפני כמה שנים, שביים נועה האולי, היוצר של פארגו, ועכשיו ספייסמן של יואן רנק, גם כן בנטפליקס. כלומר, שאנשים יוצאים לחלל, משהו מתערר בתודעה שלהם, בשפיות שלהם, או לחילופין, אם אנחנו רוצים לקחת את זה לא לכיוון של דרמה פסיכולוגית, אולי קוראים דברים פשוט על-טבעיים בחלל, שאי אפשר להסביר אותם בכלים של כדור הארץ. בכל מקרה, בדידותו מעבירה אותו על דעתו, בייחוד ההבנה הזאת שהוא, שאשתו מחליטה לעזוב אותו. בזמן הזה אשתו בהיריון, הוא עזב אותה לצאת למסע בחלל, אבל נשארה לבד והיא מחליטה לעזוב אותו. אז הוא בודד, וגם ליבו שבור, ורגשות האשמה. ולכן הוא מתיידד עם הכביש גדול ומדבר, שנמצא בחללית, הכביש חייזרי, שמדבב אותו פול דנו, ומתחילים לשוחח ביניהם על מה זה להיות אנושי, מה זה להיות בן אדם. הכביש מבקש לדעת... איך בני האדם חושבים ומרגישים ופועלים. ופה זה כבר, זה עניין אותי, הרעיון הזה של אסטרונאוט בחללית לבד, תקוע בחלל, לא ברור אם הוא יצליח לחזור או לא, והוא פוגש עכביש חייזרי. כלומר, אני חושב שמי שימציא את הרעיון הזה, בין אם זה הסופר שכתב את האסטרונאוט מבוהימיה, ובין אם זה... יואן רנק ושותפיו לסרט, מישהו פה שמע יותר מדי דיוויד באווי. ויש פה קצת מייג'ר טום, קצת הקוושים ממאדים ביחד. ואז השאלה היא, האם הקוויש הזה אמיתי, ואנחנו בסרט מדע בדיוני, או שהקוויש הזה מומצא, ואנחנו בסרט של בן אדם שלוקה איזשהו סוג של בהתמוטטות עצבים. אבל בכל מקרה זה איזשהו סוג של תרחיש של בן אדם שנמצא לבד לגמרי באמצע החלל. ואנחנו עוברים איתו את מה שהוא עובר. זה מתחיל מאוד מעניין לסרט, אני מודה, כי הוא סרט אווירתי, ואתם אומרים, אדם סנדלר, זה בטח יהיה מצחיק, זה לא מצחיק, זה אדם סנדלר הכי הגמומי שאתם יכולים לדמיין, וצריך לתת קרדיט, כי קראתי רעיון עם יואן רנק, על איך נוצר הדבר הזה, הוא אומר שזה תסריט שהוא מאוד התלהב, הוא רוצה לעשות אותו, והוא חיפש א' מי יכחב בו, וב' מי יממן את הסרט הזה, ואז הוא נפגש עם אדם סנדלר, ואדם סנדלר מאוד התלהב מהרעיון. אבל הוא אמר לו, יוהן, אבל זה לא מצחיק, מצפים ממך שתהיה מצחיק, אז הוא אומר, עזוב, יש לי דיל עם נטפליקס, הם יממנו את הסרט. הביא אותו לנטפליקס, ונטפליקס, כנראה שכשאדם סנדלר מבקש, הם מסכימים להיכנס לדבר הזה, כי הוא הטלנט שלהם, והם רוצים שהוא יהיה מרוצה, והם מפסידים עשרות מיליוני דולרים על הסרט הזה, והם הרוויחו את זה אחר כך, כשאדם סנדלר יעשה להם קומדיה. לחג המולד או לאיזשהו חג אחר שהוא יעשה. וככה זה עובד. ככה עושה גם את Uncut Gems, את יהלומים לא מלוטשים, וככה הוא עושה את הסרט הזה. אז הסרט הזה, מבחינה קולנועית, הפוטנציאל שלו הולך ומאבד את החמצן לאורכו, הוא נורא מונוטוני ונורא רפיטטיבי, ואני אוהב את הרגעים שבהם הוא באמת כזה, מצטט ומחכה וגונב מסולאריס, אבל בסופו של דבר זה לא סולאריס, אז הסרט כזה מאבד גובה לכל אורכו, אבל עדיין שמחתי לראות אותו, כי הוא באמת סרט יוצא דופן בתוך נטפליקס, ובתוך העולם של מדע בדיוני, ואיכשהו מתכתב עם כל מיני דברים שקורים עכשיו, בזירה של יצירות המדע בדיוני, שהופכות אותם לדרמות פסיכולוגיות, של האם האנשים האלה, מאבדים את שפיותם בחלל, ויש סינדרום כזה, אני ראיתי את קונסטליישן, הסדרה באפל טיווי, ואסטרונאוטים וקוסמונאוטים מסתבר, מתאשפזים במוסדות לשיקום נפשי, אחרי שהם חוזרים משהות ארוכה בחלל, כי משהו שם משבש מאוד את הנשמה שלהם, ואת התודעה שלהם. אחד הדברים היפים בסרט זה המוזיקה של מקס ריכטר, מקס ריכטר גם לחין את צ'רנוביל, ושיר הסיום הוא שיתוף פעולה של מקס ריכטר יחד עם ספארקס, וזה בפני עצמו, שווה האזנה. Don't go away, אל תלכי, אל תעזבי אותי. ספארקס, יחד עם מקס ריכטר, מתוך פסקול ספייסמן, סרט של אדם סנדלר לבד בחלל. כמה מילים על ספייסמן, הסרט הזה, שהוא סרט שכיף לחשוב עליו, פחות כיף לראות אותו. קודם כל, בגלל שהספארקס שרים את השיר הזה, ולא נגיד לאנה דל ריי או בילי אייליש, אז אם זה היה סתם זמרי פסקול רגילים, אז הייתי חושב שהשיר הזה מבטא את קריאתו של הגיבור לאשתו, אל תעזבי אותי, אבל בגלל שספארקס שרים את זה, לא יכול שלא לחשוב שזה שיר ששר הגיבור לעכביש. והוא קורא לו, אל תעזוב אותי, אני זקוק לך. ודבר נוסף, בגלל שאמרתי שיש פה משהו דיוויד בואי ווי, על מין מייג'ר טון שתקוע בחללית, בחלל והכבישים מהמאדים, אז נזכרתי שהבן של דיוויד בואי עשה סרט על בן אדם, אסטרונאוט שתקוע לבד בחלל, את המייג'ר טון משלו, אז צריך לבחון גם את הנקודה הזאת, את השפעת דיוויד בואי על סרטי המדע בדיוני ואנשים בחלל של השנים האחרונות. Don't go away, don't go away.
know me better than I know me better than I know myself. Don't go away, don't go away, don't go away, don't go away, don't go away. Don't go away, don't go away, don't go away, don't go away, don't go away. You seem to know me better than I know me, better than I know myself. You seem to know me better than I know me, better than I know myself.
Sparks, מתוך הסרט Spaceman.
Cinemascope.
Cinemascope.
Yeah!
עם יאיר רווה.
Radio, what the fuck?
לגמרי. עוד נקודה שצריך לשים לב אליה, בשבוע הבא, ביום שני, ייפתח בסינמטקים בכל הארץ. פסטיבל הקולנוע הצרפתי, ראיתי שיש אותו בתל אביב, בהרצליה, בירושלים, אני אומר שגם בחולון, ובשאר המקומות. תחפשו את התוכניה, זה מתחיל ביום שני. רוב הסרטים שיוקרנו שם, יופצו במהלך החודשים הקרובים בבתי הקולנוע, אז אם אתם מפספסים, תדעו שיהיה לכם הזדמנות. עכשיו, אני בדרך כלל אומר ברגעים האלה, שאם יש הזדמנות לראות את הסרטים האלה בפסטיבל, תנצלו את זה, כי א', אתם לא יודעים אם יהיה לכם זמן כשהסרט יופץ, ב', אתם לא יודעים איך הוא יופץ, הוא יכול להיות מופץ בצורה מוגבלת, ולפעמים גם סרטים שמיועדים להפצה לא תמיד מופצים. וחלק מהם סרטים מסקרנים, שלא ראיתי, אבל אני מסקרנתי, נגיד, סרט החדש של פרנסואה אוזון, מאוד אני אשמח לראות. כבר עכשיו ולא לחכות שיועילו לו, להפיץ אותו בבתי הקולנוע. אבל הנה סרט שלא יופץ בבתי הקולנוע, זה כבר ידוע, זה כבר פורסם, והוא יוקרן בפסטיבל הזה, ולכן תעשו מאמץ לראות אותו, כי הוא מעניין. הסרט נקרא ממלכת החיות, והסרט שזכה השנה בפרסי הסזר, בפרס הסזר לסרט הטוב ביותר, הפתעה, סרט שזה, וגם אחד מסתבר אחד הלעיתים הגדולים בקולנוע הצרפתי בשנה האחרונה, ובאמת זה סרט שאתם לא מצפים לקבל מהקולנוע הצרפתי, סרט פנטזיה מדע בדיוני סלש אימה, אבל בטוויסט צרפתי, כלומר יהיה מעניין לראות איך האמריקאים עשו לזה רימייק, אבל אני חושב שזה מעניין דווקא לראות איך הצרפתים מביימים, כותבים ומביימים סרט אימה מדע בדיוני, אבל עדיין משאירים אותו כסרט שעוסק בבני האדם ובסיטואציות אנושיות, חברתיות ואמוציונליות. ולכן הסרט הוא ככה חצי חצי, הוא לא הולך לגמרי עם האימה שלו, לא הולך לגמרי עם הרגש ההומני והמשפחתי שלו, הוא מין יצירה היברידית, אבל היא מעניינת לכל אורכה. הסיפור הוא כזה בתמצית, קורה משהו שלא מוסבר, ובו בני אדם מתחילים להפוך לחיות פרא. זה לא שהם נפרעים, הם הופכים לחיות, לזאבים ולתמנונים ולנשרים ולחיות. לא ברור למה זה קורה וכל זה, אבל כן ברור שיש פה איזשהו עניין רפואי, ולכן הרפואה מנסה לתפוס את האנשים האלה ולשים אותם באיזה מוסד רפואי, גם כדי להגן עליהם ועל אחרים מפני התנהגותם הפראית, וגם אולי לנסות למצוא איזשהו סוג של תרופה לדבר הזה שפתאום קורה לאנשות. גיבור הסרט הוא טבח שאשתו הפכה לחיה ומושפצת בבית חולים, ומעבירים אותה למתקן רפואי סלש קליעה בדרום צרפת, ולכן הוא עובר יחד עם הבן שלו, הבן המתבגר שלו, לדרום צרפת כדי להיות קרוב למקום שבו עומדת להיות מושפזת אשתו והאימא של הבן שלו. וברור שאנחנו נמצאים בטריטוריה של מטאפורה, ואז נשאלת השאלה מה המטאפורה הזו, כלומר, האם אנחנו צריכים להיות לפחד מהחיות האלה? האם אנחנו צריכים לפחד מזה שאנשים סביבנו התחילו להפוך לחיות האלה? האם החיות האלה מסוכנות? לא. אז זה סרט שקצת משנה את, קודם כל עם אפקטים ואיפור יוצא דופן, ושימו לב, דרך אגב, אם אתם הולכים ורואים את הסרט, שימו לב לתום מרסיה, שאנחנו מכירים אותו בתור הכוכב של מילים נרדפות, של נדב לפיד, שמשחק בסרט את, את, את נהר, נהר הנשר, או עית, אני לא יודע איזה ציפור, איזה בעל כנף, הוא הופך, להיות מין סוג, איזשהו סוג של אוף טורף, נגיד עית. ורואים את כזה, את האבולוציה שלו, את ה, זה לא אבולוציה, זה איזשהו סוג של, כן, הוא הופך תוך כמה ימים, תוך כמה שבועות לנשר. אז בכלל טיפור ואפקטים, סרט מאוד מאוד מרשים בהפקה שלו, אבל ברור שיש פה איזושהי מטאפורה, אבל שואלת השאלה מה המטאפורה. אז בחצי הראשון של הסרט נראה לי שהמטאפורה היא קצת בדומה לרעיון מאחורי חטיפת פלישת חוטפי הגופות, שאנחנו מפחדים מכל מה שהוא שונה מאיתנו, בגלל שהוא נהיה שונה מאיתנו, ואנחנו רוצים שאנשים יהיו כמונו, ואז יש איזשהו סוג של צד בסרט שמנסה להגיד לנו שהחיות האלה הם בעצם אנחנו, והם הקרובים לנו, זה הייתה אשתו של, של הגיבור, ואנשים שהיו שכנים שלנו, ועכשיו הם הפכו להיות משהו אחר, אז למה עכשיו אנחנו מפחדים מהם? ולמה אנחנו מפחדים מהשינוי עצמו? אז יש פה משהו על פחד, הפחד מאחר, הפחד מהשונה, והרצון האנושי מיד לצוד ולכלו את הפריקים, כך הם קוראים להם בציבור. המשטרה והרפואה קוראים להם קורבנות, אבל הציבור קורא להם מפלצות או פריקים או קריפס. ובחצי השני של הסרט יש איזשהו סוג של טוויסט אחר, לא טוויסט, אלא שינוי ב... בתמה שלו, שבו הרעיון של שינוי הגוף בהתבגרות, כשבן אדם, נער מתבגר, אז הגוף שלו משתנה, והוא נהיה זר לגוף שלו, והגוף שלו נהיה מאיים. סרטי האדם זאב, למשל, הם דימוי שחוזר בקונטקסט הזה, בקולנוע של איך אדם, גבר או אישה, גם לפעמים הרפדים, הם דימוי כזה שאנחנו משתנים ביולוגית לאורך השנים, בהתבגרות שלנו וכן הלאה, במיניות, בכוח שיש בנו, באיזשהו סוג של דברים שמתעוררים בתוכנו, יצרים פראים שמתעוררים בתוכנו, אז הנושא הזה של ההתבגרות, ובאמת מהלך של, של אבא ובן, שבתחילת הסרט האבא מאוד מאוד דומיננטי, ומאוד מנסה לשלוט בבן שלו ולהגיד לו מה לעשות, ולאיך להתנהג, ורואים שהבן הוא בעצמו רוצה להיות חופשי, ואז איך גם הבן מתבגר וגם האבא לומד לשחרר את, את הבן שלו. אז יש פה כאילו שני משלים ונמשלים של פחד מאחר והרצון והיכולת לשחרר, שמתערבבים בתוך סרט שברור איזשהו משל על, על, על חיים פראים, ואם חיים פראים זו כללה או ברכה. יש פה רעיון עלילתי שהזכיר לי את לובסטר של יורגוס לנטימוס, שגם שם אנשים הופכים לחיות וניצודים על ידי בני האדם. שם זה אכזרי, פה הסרט קצת יותר, יש בו מידה מסוימת של חמלה. ובכלל, שמתי לב שזו הייתה שנה מצוינת לכלבים בקולנוע הצרפתי. אז יש כלב בסרט הזה, כחיית מחמד, ויש סרט נוסף שיוקרן בפסטיבל שנקרא כלב מגרש הגרוטאות, סרט שזכה בפרס הסזר לסרט ביקורים, יוקרן בפסטיבל הזה. יש את דוגמן שדיברנו עליו שבוע שעבר והזכרתי שוב השבוע, שהוא קופרודוקציה אמריקאית צרפתית, אמנם מתרחשת באמריקה ודוברת אנגלית, אבל סרט של לוק בסון שעשה עם חברת ההפקה הצרפתית שלו יורופה קור. וכמובן הכלב מאנטומיה של נפילה, שקיבל אפילו נוכחות מאוד מרשימה באוסקרים השנה, מרוב שהוא הכלב שגונב את ההצגה בסרט הזה. ועל אנטומיה של נפילה אנחנו נדבר פה בלי נדר כמובן בשבוע הבא. הוא לא יוקרן בפסטיבל הזה, הוא מוקרן מוצג הקרנות טרום בכורה בסוף השבוע הקרוב, ויופץ מסחרית בסוף השבוע הבא, אנחנו נדבר עליו בתוכנית הבאה. יש לנו עוד כמה סרטים לדבר עליהם, אז אל תלכו, אבל לפני זה אני רוצה לספר לכם שיצא סרט תעודי על בריאן אינו, הוא לא יצא, הוא יוצא ברגעים אלה באנגליה, לא ראיתי אותו, מאוד מסקרן אותי, אבל בריאן אינו כתב שיר חדש, לכבוד הפסקול של הסרט, שיר שנקרא All I Remember, ואני אומר שוב, בריאן אינו הוא המוזיקאי האהוב עליי, אני ממש ממש אוהב את בריאן אינו, אני יודע שבריאן אינו זה לא הדדי, הוא לא אוהב אותי בחזרה, כי אני ישראלי ויהודי, ולכן הדבר היחידי שאני יכול לעשות זה לוודא שכשהוא רואה את הנתוני השפעות מהאקום של בריטניה, שהוא מקבל, שיש מישהו בישראל שמנגן בריאן אינו, והוא לא רוצה שינגנו אותו בישראל. אבל אני אוהב את בריאן אינו, למרות שהוא לא אוהב אותי. ראינינו חדש, All I Remember. בואו נדבר קצת על סרטים בבתי הקולנוע. בסוף השבוע עלה סרט ישראלי חדש שנקרא דניאל אוירבך, ואני קודם כל אומר לכם, שימו לב אליו. הוא סרט מאוד יוצא דופן, ושווה, שווה לנסות ללכת ולהתמודד איתו. הוא לא סרט שגרתי, אבל הוא מאוד מאוד יפה, מקורי, שנון, מצחיק, כואב, מעצבן, מאוד מעצבן, אבל כאילו מאוד מנסה לעשות קולנוע בכל האמצעים האפשריים שיש בידיו. אני רוצה לדבר לשבריר שנייה על דבר שאני חושב שאפשר לנסח אותו כקולנוע של דטלשים. ברגמן, אינגמר ברגמן עשה קולנוע של דטלשים. אנשים שחיו בעולם דתי, שהאבות שלהם הם אבות קפדנים ודתיים, ועזבו את העולם הזה, ואיכשהו בסרטים שלהם רצו להתחשבן עם העולם הזה, להתייחס אליו, להגיב אליו, אבל למרות שהם עזבו את העולם, נדמה שבקולנוע שלהם הם לא באמת עזבו אותם. הקולנוע יש בו משהו מאוד דתי. בשבוע שעבר הזכרתי פה בתוכנית הזאת את זה שאני אדבר על הסרט הארדקור של פול שרדר בסינמטק, זה קרה בסוף השבוע, ביום ראשון האחרון, ופול שרדר עושה קולנוע של דתל"שי, מישהו שבא מעולם דתי, עזב אותו, אולי בזעם ובכעס, יפנה לזה עורף, אבל הסרטים שלו לא יכולים להפסיק להתייחס לעולם הדת. עכשיו, הם קודם כל מתייחסים לעולם הדת בתוכן שלהם, אבל אותי יותר מעניין הקולנוע הדתל"שי הזה, בזה שרואים את הדתיות שלהם בעשייה שלהם, יש משהו קפדני, במידה מסוימת אולי אפילו שמרני או אורתודוקסי בעשייה הקולנועית, גם אם התוכן הוא בוטה, וגם התוכן צועק נגד קיומו של אלה ונגד קיומה של אמונה, יש משהו בשפה הקולנועית שמראה שאנשים האלה נאחזים בקרנות המזבח של הכנסייה. מרטין סקורסזי גם במידה מסוימת אפשר לראות בסרטים שלו קולנוע מצד אחד דתל"שי, כי הוא עזב את הכנסייה הקתולית, מצד שני הוא בודהיסט, אז יש איזשהו סוג של שפגט מעניין שהוא עושה בין הדתות. ולרשימה הזאת אפשר להוסיף מאוד מאוד בשמחה את דוד וולך, שב-17 שנים עשה בסך הכל שני סרטים, עשה את חופשת קיץ ב-2007, סרט שזכה בפרס הראשון בפסטיבל טרייבקה, שהתרחש אז, ב-2007, ועכשיו מגיע הסרט השני שלו, שהוא כאן בבחורה עולמית בפסטיבל ירושלים בקיץ, ביולי 2023, שם הוא זכה בפרס הסרט הטוב ביותר, והוא יוצא עכשיו לבתי הקולנוע, כי הייתה מלחמה, יש מלחמה באמצע, אבל היו טראומות בין לבין. וסרט מרתק, זה סרט על במאי, שקוראים לו דניאל אורבך, שמגלם אותו דוד וולך. אני חושב ש... העובדה שהשמות מתחרזים אינה מקרית, והסרט עוסק בבמאי שעושה סרט שמאוד מצליח, וזוכה לביקורות מצוינות, ומנסה לעבוד על סרטו הבא, ולוקח לו 16 שנה לעשות את הסרט הבא. וכל העם שואלים אותו, מה עם הסרט הבא? והמפיקים שלו מאבדים סבלנות, המשקיעים שלו מאבדים את הסבלנות, והוא רק קודח לא מרעיונות, אין לו רעיונות עלילתיים, הוא רק יושב וכותב איזשהו סוג של פילוסופיות, רואים שזה בן אדם רדוף, בן אדם שמשהו יושב עליו, משהו מעיק עליו, משהו מטריד אותו, שיש בו רעש תמידי בראש שלו של רעיונות ושל מחשבות ושל מילים ושל טענות, והוא מנסה להוציא אותם החוצה ולנקז החוצה את כל הרעיונות האלה כמו מוגלה מתוך פצע, והוא כותב את התסריט וכותב 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 במעין איזשהו סוג של OCD או משהו כפייתי שהוא לא יכול להרגיע, והוא יוצא נגד הדת ונגד אלוהים ונגד האמונה, אבל רואים שהוא לא יכול לעזוב את העולם הזה בכלל, ושהקולנוע שלו הוא קולנוע דתי. זה אחד הדברים שריתקו אותי בחופשת קיץ, סרט שמראה איך אבא דתי מזניח את הילד שלו ואת המשפחה שלו ולא שם לב אליהם, ויש תינג מאוד גדולה כלפי אלוהים וכלפי ההורים, כלפי האבא בסרט, אבל הסרט היה עשוי בנוכחות כל כך גדולה של בורא, של עולם, של השגחה, המתח בין התוכן הכועס ובין העשייה שהיה בה, הייתה ברכות והעדינות, הפך את הסרט הזה לסרט מאוד מאוד מעניין, מרתק, ואני חושב שבאמת קצת משהו שאפשר להגיד שהוא בהשראת, אולי ברגמן, שהסרטים שלו היו כועסים כלפי אבא שלו וכלפי הדת, אבל העשייה הייתה תמיד מוקפדת ומלאת שאר רוח. גם דניאל אורבך הוא כזה, רואים זה שזה סרט שנעשה בעבודת כפיים, במשך שנים, לא יודע כמה שנים יצלמו את זה, אבל פשוט רואים את הבמאי שמשחק את התפקיד הראשי, הולך ומתבגר, שלא לומר מזדקן, לאורך סרט מסצנה לסצנה, ושרואים איך לקטו סצנה לסצנה ויגדו אותה, וזה מין פלא של סרט, מין איזה מונטאז' קולאז' של סצנות ושל רעיונות ושל סיטואציות, שמצליחות להתאחד יחד ליצירה אחת רצופה, של בן אדם, שהוא כמו מין סיר חלב שגולש מרוב שכעס וזעם וחוסר יכולת למצוא את מקומו לא בעולם הדתי ולא בעולם החילוני, ומנסה ליצור, אבל הוא רץ על ריק, הוא לא יוצר שום דבר. זה קצת, תחשבו על 8.5 של פליני, על במאי שרוצה ליצור ולא מצליח ליצור, אבל בסוף יש סרט, או בארטון פינק. על תסריטאי שלא מצליח לכתוב ובסוף יש סרט, אז קצת דניאל אוירבך בא מעולמות האלה של תסריטאי שכולם זורמים לו תכתוב ותכתוב ותיצור ותעשה את סרט, מתי הסרט הבא שלך, והוא לא מצליח, הוא כותב וכותב 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 ולא, והגיבור לא מוציא מזה סרט, אבל הבמאי שהוא מיין בן בוטו של גיבור בסופו של דבר כן מצליח להוציא מזה סרט, שזה מרתק הפער הזה בין הדמות ובין הבמאי שהוא מעין אלטר רגו של, של אותה הדמות. אז סרט מרתק מבחינה קולנועית, הוא יפה, הצילום של בועז יונתן יעקב, ובכלל כל הקולנוע שבתוכו, זה יופי של סרט, מאתגר, אבל מרתק. אז אם אתם רוצים קולנוע שעושה משהו, אז לכו לראות אותו. ובאותו קונטקסט, אני אפעיל את המוזיקה הזאת, ואסיים עם עוד סרט דטלשי, אבל אחר לחלוטין. רגע. זה ככה כדי לסיים, כדי להגיד לנו, רגע, עוד רגע אנחנו מסיימים את סינות קובר הדוקציה. סרט נוסף שעולה בסוף השבוע הקרוב גם הוא של במאי שמגיע מהעולם החרדי ועזב בזעם את העולם הזה, הסרט נקרא בית, הבמאי הוא בני פרדמן, והוא עושה משהו אחר לגמרי, הוא ממש כזה כתב אישום נגד החברה החרדית שממנה הוא יצא, סיפורו האמיתי, הסיפור שקרה לבמאי בעצמו, שרצה לפתוח חנות צלולרית, או פתח חנות צלולרית בשכונה חרדית, ומזהירים אותו, אל תעשה את זה, והוא לא שומע על האזהרות, ופה אתם כבר יכולים לחפש בכותרות העיתונים של העשור הקודם, מה קרה לו ולחנות כשהוא המרה את פי אלה שאמרו לו. הוא מציג את העולם החרדי ואת ועד השכונה כמעין קוזנוסטרה, כמעין עולם תחתון שמבקש דמי פרוטקשן, אז הרבה כעס וטינה על מה שעשו לו באופן אישי, עזב את העולם הזה והלך בעשה. סרט נקדם, מי שמשתף איתו פעולה בסרט הזה זה דרור קרן. עכשיו דרור קרן הוא שחקן שאני כל כך אוהב, ממש אני אוהב לראות סרטים עם דרור קרן, אני מסמפת את השחקן הזה כשהוא מופיע על במה ועל מסך, יש בו משהו שנעים לי, והוא מגלם את הנבל בסיפור הזה של הסרט, הרב הרע, אבל הוא שחקן כל כך מלא אמפתיה וחוש הומור, שהנבל הופך להיות הדמות הכי מרתקת בסרט הזה, הרבה יותר מהגיבור, שיש בו משהו מאוד מאוד מעצבן. אז את בית לא כל כך אהבתי, אבל מאוד אהבתי את דרור קרן בסרט הזה, וגם הסרט מצולם מאוד יפה, ומופק מאוד יפה, מרשים מבחינה קולנועית, וצריך לזכור שרועי ניק בתפקיד הראשי, ודרור קרן בתפקיד המשנה, שניהם זכו בפרסי אופיר, על הסרט הזה, זה אומר שחברי האקדמיה, שהם לא אני, אהבו את הסרט הזה יותר ממני, אבל אני חשבתי שהוא בדיוק מה שקולנוע לא אמור להיות. פשקביל. תראו מה עשו לי. עד כאן, שים זכור ברדיו הקצה, תודה שהייתם איתי. ועכשיו אני חושב שאנחנו עוברים לתוכנית נוספת ברדיו הקצה, בגיל 504, תודה שהייתם איתי.